רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
האם יש דבר כזה מוצר עם אפס תקלות? מערכת שאף פעם לא נופלת. עם משחקים למובייל זה פחות קריטי, רוב האפליקציות המסחריות ישרדו שיבושים פה ושם, כנראה שגם פייסבוק או טוויטר או אפילו טיק טוק, למרות מסות המשתמשים יחזיקו מעמד. אבל כשמדובר על שירותי חירום, שיחות למוקד משטרה למשל, אינטראקציה אחת שטיפול בשנייה קריטית היא עניין של חיים ומוות. במערכות כאלה, רזיליאנס הוא שם המשחק. אתם מאזינים ומאזינות לעושים תוכנה, אני בועז לוי, ובפרק הזה דיברתי עם נועם פרנקל, סמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברת קרביין. קרביין היא ספקית של תקשורת חירום מבוססת ענן, שעוברות בה למעלה מ-150 מיליון שיחות בשנה. היא תומכת גם בווידאו חי, הודעות מיידיות, מיקום דינמי ועוד. נועם סיפר איך בונים מערכת שבה שרידות ויציבות חשובות יותר מוולוסיטי. למה דווקא סקאלה היא השפה שנבחרה לבניית השירות? מדוע הם מקבלים יחס מיוחד מ-AWS? ואיך עושים QA לפני שהמוצר בכלל קיים?
עושים תוכנה.
הלאה נועם, טוב שבאת.
היי בועז.
אתה יודע, יש דברים שברור מאוד שהם חשובים, מהירות, ולוסיטי, דיוק, אבל רזיליאנס, לא ברור לי מה עד כדי כך זה משמעותי. אוקיי, דברים לפעמים נופלים, נשברים, אפשר לתקן אותם, אנחנו יודעים מה זה בגים, יש QA, הכל בסדר. למה דווקא הדבר הזה בראש מעייניך?
אז זהו, כמו שאתה אומר, באמת, הייתי במקומות אחרים, לפני שהייתי בקרביין, דברים נופלים, זה קורה גם במקומות שאתה רוצה להגיע ל-4 nines, 5 nines, קורה. הביזנס שלנו בקרביין הוא שיחות חירום. זאת אומרת, אתה מתקשר 911, והשיחה עוברת על התשתיות שלנו, על המערכת שלנו, למי שעונה לך. וכשאתה מתקשר 911 ומישהו בסכנת חיים, ואתה רוצה שהשיחה תעבור, אז היא צריכה לעבור, לא יעזור כלום. זה לא משנה אם אתנו 5 nines, 4 nines, 6 nines, השיחה הזאת יכולה לשנות את החיים של בן אדם. ולכן, כשאנחנו בקרביין מסתכלים על המערכת שלו בכלל, מאלף עטף, מהדיזיין והתהליכים והטכנולוגיה והפתרונות, זה נמצא לנו בראש מעיינינו. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש את הבן אדם שירים טלפון, צריך שיגיע אמבולנס, צריך שיגיע שוטר לעזור לו, יש שריפה, ושם אנחנו נמצאים, ולכן באמת הפוקוס שלנו, מעבר להכל, הוא באמת על מערכות שהרזיליאנס, שרידות, עמידות, תקרא לזה מה שאתה רוצה, הוא מאוד מאוד גבוה. לא רק ברמת המערכת בכלל, הסטטיסטיקה של ה-5-9 שאנחנו כמובן נותנים, אלא באמת ברמת השיחה, כשאתה בשיחה עם מוקדן שאמור לשלוח אליך את האמבולנס, לא יכול להיות שהשיחה הזאת ייפול.
זאת אומרת, עבורכם, אתם לא עמידים באיזשהו מובן לשום טעות, שום תקלה, בשום צורה, זאת אומרת, לא יכולה להיות, אתה יודע, הדברים כן קורים, זאת אומרת, יש תקלות. אתה אומר בעצם, אבל שיכולת שלהם לספוג אותם ולהמשיך להתנהל כחברה עסקית, לא קיימת כמעט.
בדיוק, זאת אומרת, התקלות קורות, והמערכות בכל מקום בנויות כשכבות על גבי שכבות, הם יכולת שלך להתמודד עם התקלה. אז כמובן שאידיאלית, עוד פעם נחזור לדוגמה של שיחת טלפון, היא לא טיפול ולא תתנתק לך. אבל, אתה יודע, אחרי שפתרנו את כל הבעיות וזה, ובסוף כן קרה משהו, אז השיחה תשתחזר, אז היא תגיע אליך חזרה למי שענה, היא תגיע, אתה יודע, קח את הדוגמה הכי בסיסית, כן? אני עכשיו מוקדן, עניתי לשיחה, על המחשב שלי, אין, התנתק מהחשמל, נפל, לא עובד, אז מה? אז אני לא יכול לנתך לשיחה, אבל מישהו אחר יענה על השיחה. זאת אומרת, זה מעבר לזה שהדברים יעבדו כמו שהם, הם בסוף צריך לחשוב על כל המקרים האלה, ולבנות את כל המנגנונים, שבאמת יודעים לשחזר את הדברים ולהחזיר אותך, ובסוף שאותה שיחת טלפון, אותו 911, אותה בקשת עזרה מגיעה ומטופלת ונותנת לך את הדברים בזמן ובמקום שאתה צריך.
כלומר, זאת לא רק השאלה בעצם שדברים לא ישברו, כי הם נשברים בהגדרה תמיד, אלא יכולת לבנות מעגלים אולי נוספים ועוד שכבות, שגם אם משהו קורה, תמיד יש עוד אפשרות להצלה של הסיטואציה הזאת.
בדיוק, וזה גם, עוד פעם, זה גם דורש להבין את המערכת שלך ומה הכי קריטי ומה פחות קריטי. אז המערכת נותנת וידאו ולוקיישן וצ'אט ועוד המון דברים, ואז אתה אומר, אוקיי, השיחות הם הדבר הכי קריטי.
כן.
הוידאו אולי ברמה אחרת, הצ'אט ברמה אחרת, וככה אתה בונה את המערכת. אתה, בסופו של דבר, אפשר לבנות מערכת שתהיה 100% רזיליינט, או כמעט 100% רזיליינט על כל דבר, על כל דבר. זה עניין של כסף.
כן.
עניין שכמה אתה מוכן להשקיע בזה. וזה בסופו של דבר, מה שמנחה אותנו בקרבן, איפה ההצדקה העסקית, איפה הצורך העסקי, שבסופו של דבר מתבטא באמת באותה קריאה לעזרה שצריכה לקבל מענה. וכמה אנחנו מוכנים להשקיע בשביל
להגיע לשם.
להגיע כן. לשם.
אז תגיד, בוא, בכמה מילים, מה אתם עושים, ואז נתמקד בפיתוח, מה עומד מאחורי זה.
אז קרבן, מה שאנחנו עושים בקרבן, אנחנו בעצם נותנים פתרונות תקשורת וקולבורציה למרכזי חירום. זאת אומרת, השוק העיקרי שלנו היום הוא בארצות הברית, אז תחשוב על 911. מרכז 911 נמצא בכל עיר, בכל קאונטי בארצות הברית, או בוא נחזור שנייה לאוריג'ן סטורי של החברה, כן, הסיפור על אמיר, היזם שלנו והמנכ״ל שהיה על חוף הים והיה צריך קשר למשטרה, כי שידעו לו ארנק, ולך תסביר למשטרה איפה אתה נמצא על החוף. אבל כשאתה מזמין מונית, אתה מזמין מונית ויודעת בדיוק איפה אתה, נכון? אז זה מתחיל מזה, זה מתחיל מזה ש 85% מהשיחות היום של 911 קורות מטלפונים ניידים, אבל המערכות של היום פשוט לא מנצלות את זה. זאת אומרת, אתה נמצא עם מכשיר מאוד מתוחכם, עם הרבה מאוד יכולות, ואתה מקבל שירות של טלפון נייח מלפני 30 שנה. ומשם זה מתחיל. וזה בעצם ביכולת שלך, ברגע שאתה מתקשר, לשתף מיקום לייב, לשתף וידאו, לשתף צ'אט, להעביר את כל זה למוקד חירום, לשתף את זה בתוך המוקד חירום, להעביר את זה הלאה לפרסט רספונדרס, לפרמדיק, הקבאי,
מי שצריך להגיע אליך לפתור.
צריך להגיע אליך, מקבל את כל המידע, הוא מקבל את המיקום שלך עליי, ואם אתה זז, אם אתה, כמו שאנו מקרה, ילדה שנחטפה ברכב, אז אתה יודע איפה המיקום זז כל הזמן, ואתה יכול לשלוח את הנדת לשם, ולא לקוות שמישהו יסביר לך איפה זה נמצא. בסופו של דבר, וזה הפתרון שאנחנו נותנים, הרעיון הוא שאנשים הנכונים יגיעו למקום הנכון, בזמן הנכון.
אז עכשיו באמת יותר ברור הנושא הזה של כמה קריטי להיות כל הזמן בפנים. זאת אומרת, שהתמונה כל הזמן חיה, וזה לא משתבש לנו באף נקודה, כי אז באמת שאלה של חיים ומוות. אז בוא, עכשיו נלך בחזרה אחורה, איך בונים, כשמתחילים לבנות את המערכת, או בשלבים קצת יותר מאוחרים. יש אוסף של שאלות פה, שננסה לגעת בהם אחת אחת. איך ניגשים, בעיקר סביב הנושא הזה של השרידות והעמידות, כאשר בונים מערכת כזאת.
אז בוא נתחיל אתה יודע, דבר שאתה עושה, אתה צריך לבחור באיזה שפה אתה מפתח, כן. באיזה מערכת, איזה פרימורק אתה עובד. ובקרבן מחרנו את סקאלה עם אקה פרימורק, כי זאת מערכת שנותנת לך בעצם יכולת לכתוב קוד הרבה יותר יציב, הרבה יותר נקי, עם הרבה פחות סייד אפקטס, עם שילוב של המערכת של אקה שהיא מסאג' בייסט, ובעצם יש לך אקטורים שמגיבים להודעות, כל המערכת בנויה עם הודעות.
בוא באמת נספר קצת מה זה אקה.
אז אקה בעצם היא פריימוורק, שיטת בניית מערכות, שאומרת בעצם שכל התקשורת, כל הפעולות במערכת, הם message based. הם בעצם, במקור זה נקרא, מי שאתה חפש על זה, reactive systems. זה בעצם הרעיון הוא שמערכת, כדי שהיא תהיה אמינה, וגם בסופו של דבר, נותנת את המהירות תגובה הכי גבוהה, אתה בסוף, אתה צריך לבנות אותה שהיא בנויה על message based, ולא על קריאות פונקציה רגילות. ובעצם זה נותן לך, המערכת בנויה עם הודעות ועם אקטורים, שכל אקטור יודע לטפל בהודעות שהוא מקבל. הסטייט של האקטורים למשל הוא מוכל לגמרי בתוכם, אף אחד לא יכול להרוס סטייט של אקטור מבחוץ. המערכת מטפלת בכל הפרדים, כל הניהול של התורים של ההודעות, וניהול של טיפול של האקטורים בהודעות. ומזה אתה בעצם מגיע למערכת שהיא יותר אמינה, עם יותר קשה להכניס בבאגים, יותר קשה להכניס בבעיות קונקרנסי, להכניס בבעיות של לוקינג, כל הדברים האלה.
מה המחיר שמשלמים בדרך כלל? יש טרייד-אוף.
הטרייד-אוף, בראש ובראשונה, אתה צריך ללמוד אקה, ואתה צריך ללמוד סקאלה, ואתה צריך ללמוד את השיטת התכנות הזאת.
כלומר, זה לא משהו נפוץ במיוחד.
זה לא מאוד נפוץ, יש מערכות מאוד גדולות וידועות שבנויות.
איפה אנחנו מוצאים אותם למשל?
קפקא בנוי על סקאלה. יש מערכות שבנויות על סקאלה. סקאלה היא שפת, היא בעצם בנויה ל-JVM, היא סוג של אחת הבנות של ג'אווה. סינטקס של ג'אווה יעבוד גם בסקאלה, אבל אתה לא רוצה לכתוב ג'אווה בסקאלה, אתה רוצה לכתוב סקאלה בסקאלה, ואתה יכול להשתמש בספריות שג'אווה, כל ספרייה שרצה על ה-JVM, אתה יכול להשתמש בה בסקאלה, אבל זה מודל תכנות אחר, שפת תכנות אחר, זה מודל תכנות אחר, זה לא רק לעבור מ-C-Sharp לג'אווה, זה פשוט מודל תכנות אחר, וצריך לתרגל אליו, צריך ללמוד אותו, צריך להכיר אותו.
כשאתה ניגשת לפרויקט, להתחלת הבנייה, אתה הכרת, אתה עבדת עם סקאלה לפני כן?
אז אני לא אחד היזמים, אז ההחלטה הזאת נעשתה לפניי, אז אני לא יכול להתחיל על השאלה הזאת, אבל אני הכרתי סקאלה ברמה של, אני מניח שהרבה מאוד אנשים מכירים סקאלה, שלום שלום, באתי לקרביין, אני פה כבר כמעט שנה וחצי, ולמדתי להבין את הערך הגדול שיש במערכת הזאת. המחיר של זה, מעבר שאתה צריך ללמוד את זה, אני כמי שצריך לגייס אנשים, אתה לא יכול למצוא מישהו, או כמעט שלא יכול למצוא מישהו עם 7 שנות ניסיון בסקאלה, כן? זה לא, אין הרבה כאלה. אתה צריך למצוא אנשים שהם טובים מאוד, אנשים שהם, בדרך כלל אנשים עם רקע בג'אווה, זה פחות או מביא אותם לאותה סביבה, אבל יש לנו הכשרה, אנחנו פשוט מכשירים את האנשים. ואנשים טובים באמת גם לומדים מהר ונכנסים לעומק, אבל זה מחיר, זה מחיר שאתה משלם, וכמו כל דבר בנושא הזה, בסוף זה טרייד-אוף. אתה שם את המחיר על היציבות של המערכת, על החסינות שלה מפני באגים, מפני בעיות, ואתה צריך לשלם את המחירים, זה חלק מהעניין.
יש גם מחיר, אני מניח, שקשור בעובדה, שוב, שזאת לא שפה מאוד פופולרית, אז מחיר שנובע מהעובדה שהקהילה היא אולי קטנה יותר, בכלל היכולת להיעזר במי שמומחה בשפה ונמצא ושוחה בה בניגוד לשפות מאוד פופולריות.
לגמרי, זאת אומרת, עוד פעם, זה לא שפה כל כך נדירה, יש את האנשים, יש את הקהילה, אבל כן, זה לא, זה סדרי גודל פחות מאשר ג'אווה למשל.
הספרה 9 חוזרת ועוד תחזור לא מעט פעמים בשיחה עם נועם. גם בהקשר לשירות 911, כלומר 100 בארצות הברית, מספר הטלפון של המשטרה, אבל גם בצורה אחרת. נועם הזכיר כבר את ה-5 nines שהם נותנים. מה פירוש 5 nines? ובכן, דירוגי ה-9s נוגעים למושג חשוב במערכות תוכנה, שנקרא באנגלית High Availability, זמינות גבוהה. במילים אחרות, מעין מדד שמתאר כמה זמן בממוצע ביום, שבוע, חודש או שנה נמצאת המערכת למטה, לא זמינה. זוהי דרך טובה לכמת רזיליאנס, עמידות של מערכת, כמו זו של קרביין למשל. דירוג ה-9s מתחיל מ-1-9, שזה 90%, לא הרבה. מערכת כזאת תהיה למטה 2.4 שעות ביום, 10% מהזמן, או 36 ימים וחצי בשנה, לא בדיוק אמין במיוחד. מכאן ה-9s הולכים ועולים, 2-9s 99%, המערכת למטה 14.4 דקות ביום, או 3.65 יום בשנה. גם זה לא מספיק לצרכים מסוימים. בשלושה ניינס המערכת תהיה למטה בערך 9 שעות בשנה, משתפר, בארבעה ניינס, זאת אומרת 99.99%, היא תהיה למטה 52.6 שניות בשנה. וחמישה ניינס, לשם שואף נועם, המערכת למטה רק 5.26 שניות בשנה, בממוצע כמובן, שזה די מרשים.
מעניין אותי אבל החשיבה בהקשר של רזיליאנס לעבוד עם סקאלה, היא מתייחסת גם מנובעת, אני מבין שאתה לא היית ברגע שהתקבלה ההחלטה הזאת, אבל גם מהסתכלות, התבוננות על דוגמאות אחרות של מערכות שזקוקות לסוג הזה של שרידות ועמידות ומשתמשים שם בסקאלה?
ההסתכלות הייתה עד כמה שאני מכיר את זה גם, בסופו של דבר נסתכל על החזון של סקאלה, כמו סקאלה נבנתה עם חזון, והחזון שלה היה באמת סביב הדברים האלה, סביב איך אני בונה זה שילוב של סקאלה ושל אקה פרמוק. אקה פרמוק היה קיים גם לפני סקאלה, וסקאלה ימצאו אותה וביום בעצם הולכים ביחד. וזה בעצם היה המחשבה מאחורי המערכות האלה. זאת אומרת, אם נסתכל עוד פעם על ה-Reactive System Manifest וכו', זה הרעיון. זאת אומרת, איך אתה בונה מערכת שהיא מגיבה מהר ויציבה והיא חסינה לבעיות. כשאתה לוקח מערכת שמראש נבנתה לזה, אז הסיכוי שלך להצליח בכיוון הזה הוא באמת הרבה יותר גבוה.
ומבחינת ארכיטקטורה, אנחנו דיברנו עכשיו על הפריימוורק, השפה, עכשיו בוא נסתכל על איך הדברים האלה יושבים, באיזה צורה, איזה החלטות התקבלו שם.
טוב, אז החלטות הקלות הן כמובן ללכת לקלאוד ו-AWS וכולי, זה החלטות קלות, אבל משם והלאה, בקלאוד בהגדרה דברים נופלים.
כן.
ככה קלאוד בנוי.
זה גם לא בדיוק אצלך, זאת אומרת, אתה לא בדיוק סגור על כמה אתה שולט בזה באיזשהו מובן.
נכון. מצד שני, בתור אחד שעבר את התהליך הזה של לעבור מ-on-premise לקלאוד, אני מבין את החשש, אבל בסוף אני לא ראיתי מקום שמנהל און פרמיס דאטה סנטר באותה רמה ש-AWS עושים את זה כמובן. אז
חשש הזה הוא... גם אם היית עושה את זה אצלך, זה לא היה, אין סיכוי שזה היה מעניק לזה פתרון מענה יותר טוב.
אין סיכוי, בטח לא ברמה גלובלית ופריסה גלובלית וכו'. אבל המערכות הן לא מושלמות, זאת אומרת, הן לא מושלמות בהגדרה. ואחד האתגרים הוא לבנות מערכת עם זמינות ויציבות הרבה יותר גבוהה מעל תשתיות שהם לא. זאת אומרת, אני משתמש בדאטאבייס שה-SLA שלו הוא 4 nines. איך אני נותן מעל זה 5 nines? אז זה אומר שאתה צריך להיות מסוגל להתמודד עם הדברים האלה על ידי...
אז אתה מדבר על כאילו איזשהו חסם שאתה בעצם מתייחס אליו כ...
כן, בדיוק.
מה שמגביל אותך, כן.
בוודאי, אם אתה... אם כל התשתיות שלך היו תומכות ב-5 nines, 6 nines, whatever, זה היה יותר קל. אבל העולם הוא לא כזה. לרוב ה-use cases לא צריך יותר מזה, זאת אומרת, מעט מאוד use cases צורכים 5 nines, ועוד פחות use cases אומרים שאני לא מוכן לוותר אפילו על שיחה. הייתי בעבר בחברת תקשורת אחרת, שנתנה שירותי 5 nines על השיחות, אבל כשיש לך מיליון שיחות ונפלו 10, אתה עומד יפה מאוד ב-5 nines, אבל אם 10 שיחות האלה היו של איש מחירות שניסה להשיג לקוח, חבל, אבל זה חלק מזה. אבל אם 10 שיחות האלה הם מישהו שניסה עכשיו להתקשר להזמין אמבולנס, אז זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. ואז אתה בעצם מתייחס לארכיטקטורה הזאת, במובן שאתה מבין מה יש לך, ואתה צריך לבנות כל הזמן את המנגנונים המפצים על זה. זאת אומרת, זה לא רק בשאלה של הזמינות, זה גם כמה מהר זה קורה. זאת אומרת, אתה משתמש בדאטאבייס של RDS. ויש לו מולטי קלאסטר, זה נפלא, ויש, הוא בנוי עם רייטר, וכמה רידרים, והמנגנון של AWS עובד, נופל הרייטר, לוקח, יכול לקחת חצי דקה, עד שנבחר רייטר אחר, ואפשר שוב לכתוב לדאטאבייס. סבבה, כמעט כל use case אחר שאתה אומר, הכי הרבה יוזר יעשה ריטריי, לא קרה כלום, כאילו, אני אטפל בזה במקום אחר, אבל חצי דקה, כשאתה על הקו, השיחה התנתקה כבר, מישהו ניתק את זה כבר, הבן אדם לא מחכה חצי דקה, כאילו, אתה לא יכול לחכות לזה. אז אתה צריך להיות מסוגל להתמודד עם זה. זה אומר, א', לזהות את המצב הרבה יותר מהר. עזוב את כמה זמן לוקח לדאטאבייס להחליף את הרייטר, המנגנון שבו זה עובד בדרך כלל, זה מבוסס על DNS. זאת אומרת, יש לך DNS לרייטר ו-DNS לרידר. ה-DNS יש לו קשינג של 5 דקות. אז מה? אז עכשיו אני 5 דקות אנסה? לא, אז אני צריך לבנות מנגנון או למצוא את הדרייבר הנכון, להחליף מהדרייבר הרגיל לדרייבר הנכון, למצוא את המנגנון שבו אומר, לא, אני לא מוכן לתת לזמן הזה לעבור, אני רוצה לדעת הרבה יותר מהר כשזה קרה. כל הדברים האלה נכנסים בבנייה של הארכיטקטורה. וזה בכל השכבות, זה בדאטאבייס, זה ב-DNS, זה בדוגמה נוספת שהייתה לנו ב-EKS, בקוברנטיס. יש שם גם כאן שירות DNS, שבו אנחנו צריכים טווחי זמן הרבה יותר מהירים, כי שם זה באמת בקור של הניהול של השיחות טלפון. ושם גם כן, אתה יכול לקחת חצי דקה, נפל לך DNS, שרה DNS, אתה יכול לקחת חצי דקה, שזה השני. אנחנו עושים את זה בשתי שניות. אז עכשיו אתה צריך לבנות... עכשיו, דרך אגב, אנחנו לא מעט פעמים מוצאים את עצמנו, יושבים דרך האקאונט מנג'ר שלנו ב-AWS, עם הצוות הרלוונטי, עם הפרודקט מנג'ר, עם המהנדסים בצד השני, ומבינים ביחד מה הפתרון הנכון. כי,
זאת אומרת, ממש לתפור את זה לצרכים המאוד מיוחדים והספציפיים האלה, שרזיליאנס זה הדבר...
בדיוק, שאתה לא מוכן...
וגם על זה בטח יש מחירים, כאילו, אתם מקבלים טיפול קאסטומייט כזה.
אז אף כמה שיפה ב-AWS בקטע הזה, זה בסוף לא עולה לך בעוד כסף, בהקשר הזה, זה בסדר.
כן, אוקיי.
אז אנחנו מקבלים שם שירות טוב מאוד, יש מחלקה של פאבליק סייפטי ב-AWS, אוהבים אותנו שם מאוד, הם מאוד מעריכים את מה שאנחנו עושים, יש לנו שם דו-שיח מאוד מאוד טוב איתם, באמת, ברמה המקצועית...
כאילו הם מבינים לעומק בעצם את המוצר ואת הצרכים שלו, ואז גם יודעים למה זה חשוב. זאת אומרת, זה לא סתם אוסף של דרישות שמגיעות מכן.
בדיוק, זה מתחיל מזה שהם לא כל כך מבינים לעומק את המוצר שלנו, הם לא מסוגלים לזה, אבל זה לא מה שצריך. יש שם את ההבנה לעומק שפאבליק סייפטי ושירות כזה, שירות 911.
יש לזה ערך.
יש לזה ערך, וזה משהו אחר. ואז הם משקיעים את המשאבים שלו ולדבר איתנו. עכשיו, הם לא יכתבו לנו קוד במיוחד. אבל הם יושבים איתנו ונכנסים איתנו לפרטים של המערכת, ומביאים את ההצעות, ומביאים את הפתרונות, וזה עובד נפלא. אבל שוב, זה עבודה. זה משהו שיושבים על זה מהנדסים, ועובדים על זה, במקום לעבוד על הפיצ'ר הבא. וזה שוב, זה חוזר לעניין שזה בסוף, כעסק, אתה צריך להחליט, שזה מה שחשוב לך, ובזה אתה מוכן להשקיע את המאמצים, ואז המהנדסים יכולים מאוד להנות מהאתגרים האלה, כי הם באמת אתגרים טכנולוגיים ברמה מאוד מאוד גבוהה.
מה שנועם מדבר עליו בהקשר ל-AWS נקרא אצלם אצל אמזון
AWS Cloud for Justice and Public Safety. וזה באמת צד של שירותי הענן שמכוון במיוחד למגזר הציבורי, לשירותי חירום ולמאבקים חברתיים שונים. מעבר לשירותים שנוגעים ל-911, AWS מסייעים למשל באופן הדוק ליוזמה של משטרת ווסט וירג'יניה, שנוגעת להגנה על ילדים מפני סיכונים שונים, כמו ניצול מיני ופשעי אלימות. מה שנוהל בעבר כדייטאבייס פנימי של משטרת ווסט וירג'יניה בלבד עבר הגירה לענן, ומשמש כיום 50 מדינות בארצות הברית ו-11,000 משתמשים בעמדות ותפקידים שונים. באמצעות עדכון מתמיד של המאגר שנקרא Internet Crimes Against Children Data System, ICAC, ניצלים ילדים בסיכון בכל רחבי ארצות הברית, גם בזמן אמת.
מה לגבי אינטרפייסז?
אז זהו, אז כשאנחנו נכנסים עכשיו, אם עברנו את התשתיות, נעבור לארכיטקטורה התוכנה, אמרתי מערכת מייקרו סרוויס קלאסית, כן, עם לא המון, אבל די הרבה סרוויסס שרצים ומתקשרים אחד עם השני. ושוב, פה אתה צריך להחליט על איך אתה בונה את האינטרפייסס בין הסרוויס שלך, כדי באמת להגיע ליעדים האלה של אפס תקלות, וזה שילוב של שני דברים, זה אפס תקלות מצד אחד, וזה רספונסיביות מאוד גבוהה מצד שני. כי שוב, כשאתה במצב חירום, אתה רוצה שהדברים יקרו מיד, כי אם הדברים יתחילו להתעקע, אז אנשים כן. לא ישמשו במערכת.
השימוש במייקרו סרוויס זה יכול ליצור קשיים כאלה של באמת אינטראקציה בין אינטרפייסים שונים וכן הלאה.
בדיוק. דוגמה אחת ששווה לך לחשוב עליה רגע, אנחנו, כל האינטרפייס שלנו הם strongly typed. עכשיו, המחיר של זה אומר שכשאני משנה איזה data object בקצה אחד של מערכת, שצריך לעבור דרך כמה סרוויסס ולהגיע לקצה השני, אז כל אינטרפייס בדרך שמעביר אותו, כל סרוויס שלוקח אותו ומעביר אותו, בגלל שהחלטנו שזה יהיה strongly typed, צריך לגעת בו, צריך לשנות את ה-data object שם, לשנות את האינטרפייס, להעביר אותו הלאה. יש מקומות, בעבר, במקומות אחרים שעשית, אתה מעביר ג'ייסון. אתה לא יוצר ג'ייסון בצד אחד, מעביר ג'ייסון באופן אטום, שאף אחד לא מכיר אותו לצד השני, ושם פותח אותו והכל טוב. זה עובד. זה נותן לך ולוסיטי יותר גבוה בפיתוח.
אז למה לא להשתמש בזה?
כי אתה הרבה יותר חשוף לבעיות. אתה הרבה יותר, אתה תגלה את הבאגים שלך, תגלה את הבעיות שלך, במקרה הטוב ב-QA, במקרה הגרוע בפרודקשן.
אתה יכול להתמקד ולהגיד, באיזה מובן אתה תגלה את הבעיות אחרי זה, כשאתה עובד באופן כזה עם ג'ייסון?
כי אם אתה, בכל מיני מקומות בדרך, מניח שאתה יודע מה הדאטה, והדאטה אובייקט נראה אחרת, אז עוד פעם, אם אתה כתבת קוד מאוד מאוד הגנתי, שיודע לבדוק את זה, אתה גם יכול להתמודד עם זה שם. אבל אנחנו יודעים שאנחנו בעצם רוצים לגלות בעיות, כמה שיותר מוקדם בתהליך הפיתוח. אנחנו מתחילים עם הדיזיין, אבל את הדברים האלה אני יכול לגלות גם ברגע שזה strongly typed, אני אגלה את זה בקומפילציה.
כן, זה תהליך שאתה אומר שאין בו כאילו הנחות מראש לגבי שום דבר שמגיע למערכת. אתה כל הזמן מוודא מה נמצא אצלך ביד בכל שלב הפרוסס, בפייפליין הזה.
בדיוק, כן. וברגע שאתה עושה את זה strongly typed, כן. אז הקומפיילר כבר עוזר לך להבין שאתה יודע מה כן. קיבלת ואתה לא טועה. אבל כן, עוד פעם, וזו החלטה שבה אתה אומר, השרידות והיציבות, הרובסנס של המערכת, יותר חשובה לי מאשר
הוולוסיטי. כן, מהגעילות.
עזוב את הנוחות, אוקיי, נוחות של המנדסים זה חשוב, אבל בסוף, אתה יודע, את המשקיעים פחות מעניין את זה. מה שמעניין זה הוולוסיטי, כמה מהר אני מוציא פיצ'ר. וכן, אם אני צריך לגעת בשלושה אינטרפייסס בדרך, זה ייקח לי עוד יום יומיים, לא יעזור. ואם כמונו אתה גם מקפיד על זה שכל אינטרפייס, יש לו 100% קוורג' באוטומציה, אז זה ייקח לך עוד קצת זמן. אבל שוב, אם אתה מבין שהמחיר של טעות בפרודקשן הוא כזה גבוה, אז אתה מבין שאתה עושה את ההשקעה הזאת, ואתה יודע, כולם יגידו לך שזה best practice שיהיה לך 100% coverage של, של אוטומציה, אבל לא, אבל אתה יודע.
כן, זה לא תמיד רלוונטי.
זה לא תמיד שווה את המאמץ. בסוף, לפעמים אתה אומר, בא הפרודקט מנג'ר, אומר, אחי, כאילו, מה קרה? אז יהיה פה בג, לא נורא, תמשיך הלאה.
כן.
אבל במקרה שלנו זה לא עובד. כאילו, במקרה שלנו, וזה החלטה שאתה כל הזמן צריך להזכיר לעצמך, ולהזכיר לארגון, ולהזכיר למנהלים שלך, כי כשהם יבואו לך, למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, לפעמים אתה צריך להגיד, רגע, למה? כי זה מה שהחלטנו, כי אנחנו יודעים שככה הביזנס שלנו עובד, כי אנחנו מבינים את המשמעויות של זה, וכולנו החלטנו שככה אנחנו עובדים, הרי בסוף מתי זה נבחן? זה לא נבחן ב-11 בבוקר, כשאתה, יש לך 3 חודשים עד סוף הרבעון. זה נבחן ב-12 בלילה, כשזה עוד יומיים צריך להוציא גרסה, ופתאום אתה צריך לעשות משהו.
כן.
ואז אתה צריך להזכיר לעצמך שזה לא סתם, אתה לא יכול להגל פינות, אתה לא יכול לשנות את האסטרטגיה שלך, כי קצת קשה עכשיו.
והניהול של כל העסק הזה, שבו באמת יש אוסף של החלטות, שכמו שאתה מתאר אותם לפעמים, הם לא החלטות הקלות הטריוויאליות, אני אמרתי נוחות, אבל נוחות לא רק בתור סתם הכיף של המהנדסים, אלא לנוחות יש גם ערך, אם אתה עושה משהו יותר מורכב, יותר לוחץ את המערכת עד הסוף, אז יש לזה מחירים. איך מתבצע הניהול של תהליך פיתוח שאתה מתאר פה, מכל הבחינות שלו?
בגדול, best practices and best practices, ואנחנו עובדים לפיהם. אני חושב שההבדל המרכזי הוא בכמה אתה שם דגש על זה שאתה באמת עוקב אחרי ה-best practices שלך, ואחרי זה שאתה באמת משקיע את הזמן בלעשות את זה. וזה מתחיל מזה שכשאנחנו עושים דיזיין, מתחילים פיצ'ר חדש, ויש את ההגדרות מהפרודקט וכו', מתחילים לעשות דיזיין, ואנחנו עושים דיזיין ברמה שמגיעה באמת מהי לבל לממש דיטייל דיזיין, לפני שאתה נכתוב שורת קוד אחת. ואת כל המוני מקרי קצה והמוני בעיות, אנחנו בכלל עולים בשלב הדיזיין. ולפעמים, אתה יודע, אתה מדבר עם המנהלי מוצר, או אתה מדבר עם אנשים שפחות מחוברים לתהליך היום.
כן, למה לא רוצים את זה, לזרוק את זה?
סגרנו את הדרישות לפני חודש, למה אנחנו עוד לא עובדים על זה?
כן, אתם עושים QA לפני בכלל שמתחילים לזוז.
בדיוק, לגמרי ככה. זאת אומרת, אנחנו מריצים את הסנריו, מריצים את הפלואים, וזה הרבה מאוד interaction diagrams ומסמכים, וזה יותר מזה, זה מסמכים חיים, באמת אחד הדברים שאני מאוד גאה שאנחנו עושים בקרביין, המסמכי הארכיטקטורה והדיזיין הם חיים, זאת אומרת, אחרי כל העבודה שאנחנו עושים, אנחנו לא מושלמים, אף אחד לא מושלם, אנחנו עושים טעויות, אנחנו מגלים תוך כדי עבודה, ומשנים דברים, משנים אינטרפייס, משנים התנהגות, חוזרים חזרה לתיעוד ומעדכנים את זה, כדי שבפעם הבאה שמישהו יגיע לזה, או מישהו רוצה להבין מה קורה, ואנחנו כבר לא ארגון קטן, אנחנו כבר 75 אנשים ב-R&D, זה כבר לא 3 אנשים וכלב בגרש שכל יודע, אחד יודע מה קורה, ואנשים צריכים לגעת בזה. והיינו, היה לנו מקרה עכשיו, פרסנו בניו אורלינס. כאילו, ה-9-1 של ניו אורלינס היום עובד על המערכת שלנו, עובד מצוין. ויומיים לפני, איפה שיושבים ב-12 בלילה בניו אורלינס, היינו שם כמה חבר'ה, מגלים איזה באג, וזה סרוויס שבמקרה הבן אדם הרלוונטי לא היה שם, אז בא מישהו אחר, פותח את הסרוויס, יודע איך הוא עובד, יש לו את התיעוד, יש לו את ה-best practices שלנו, שהוא יודע שככה זה עובד, ומתקן אותו בלי שהוא ראה קודם את הסרוויס הזה בחיים בעצם. וזה אולי סייד אפקט, שאולי לא בשביל הבנים, זה אבל אחד הסייד אפקט שבעצם היכולת שלך של לבוא ולקחת מישהו ולהגיד לו, תעבוד במקום אחר, תיגע בסרוויס אחר, מאוד גדלה מזה.
אחת הגישות בנוגע ל-QA מוקדם, אם כי לא בשלב הדיזיין, נקראת Shift Left Testing. למה Shift Left? כי זו תפיסה לפיה הטסטינג צריך להופיע מוקדם יותר במחזור הפיתוח, ובדרך כלל כשהגאנט או כל טבלה שהיא כתובה באנגלית, זה אומר להזיז את התחלת הבדיקות שמאלה, מוקדם יותר בזמן. בעשרות השנים הראשונות של תחום הפיתוח, נהוג היה לעבוד בצורה מאוד לינארית, כשהבדיקות מגיעות באופן טבעי בסוף. אבל ב-2001 טבע לארי סמית את המושג Shift Left Testing והרבה דברים השתנו. למה עוזר טסטינג מוקדם? קודם כל הוא מונע בעיה נפוצה של מחסור במשאבים לטסטינג ראוי בשלבים יותר מאוחרים עבור פרויקט. כשעושים את הכל מוקדם, כמו שכולם יודעים, זה נעשה יותר ברצינות. בנוסף, כפי שציין נועם, בדרך כזאת אפשר לעלות על פגמים פוטנציאליים בתכנון לפני שכל המערכת כבר נבנתה. טסטינג מוקדם מונע לעתים דיבאגינג מורכב, כי המערכת עדיין לא סבוכה מדי, והוא עשוי לסייע גם בצמצום של חוב טכני, שוב, בשל זיהוי של בעיות פוטנציאליות בשלב ראשוני.
כל יום, יש לנו דיילי של כמה דקות של כל הראש הצוותים, עוברים על כל השגיאות שהיו לנו פרודקשן אתמול בלילה. ועוברים עליהם, ומבינים מה הם, ומבינים אם זה בעיות קונפיגורציה או משהו, או שזה התחלה של בעיה קריטית שצריך לטפל בה. מסתכלים על כל יש לנו דשבורדים של response time של APIs. ואם משהו עובר את הפרשות צריך להבין למה. כי בסוף הדברים האלה, אתה יודע, קל מאוד לטטא אותם מתחת לשולחן, ובינינו אני גם יודע, אנחנו לא מושלמים. אנחנו גם לפעמים לא מצליחים לטפל בכל קורה, הדברים כן. באותו יום, אבל זה המטרה. זאת אומרת, באמת המטרה היא, כי אתה רוצה לתפוס את הדברים כמה שיותר מהר, ובין אם זה בפיתוח, בין אם זה ב-QA, ובין אם זה פרודקשן, לזהות את האלרטים שלך ואת השגיאות שלך לפני ש... באמת מערכת מקריסה ונופלת.
דיברת על פריסה בניו אורלינס, כן. אולי יש בעוד מקומות גם, אבל גם סביב שאלות של פריסת תשתית, בוודאי עולות הנקודות האלה סביב שרידות ועמידות, זאת לא פריסה טריוויאלית, המוצר שאנחנו מדברים עליו פה, זה לא משהו שפשוט, אתה יודע, עובד בכל מקום, בכל מצב, לא משנה, בריג'ן וכן הלאה.
ברור. אז יש פה שני דברים שאפשר שכדאי לדבר עליהם. אחד, לפני אנחנו מדברים על תהליך הפריסה עצמו, באמת איך זה, מה הארכיטקטורה שלנו, אז מעבר לזה שכמובן אנחנו רצים ב-AWS, או בכל, תרוץ בכל cloud provider אחר, יש לך availability zones, שהם בתיאוריה מנותקים אחד מהשני, אני חושב שכל מי שעובד מספיק זמן עם כל cloud provider יודע שזה תיאוריה יפה, אבל...
בשטח אתה מזהה את ה...
בשטח אתה רואה איפה...
את הזיקות.
בדיוק, יש זיקות. זה קורה דרך אגב, ככל שאתה משתמש בשירותים, בפחות ב-AWS, שאני מכיר אותם כבר כמה שנים טובות, ככל שאתה משתמש בשירותים שהם יותר high level, יש יותר סיכוי שזה יקרה. אם אתה נשאר עם EC2, Network, כנראה שאתה בסדר, אבל ברגע שאתה מתחיל להגיע לכינסיס, EKS, דברים ש... ECS, כל השירותים יותר high level שלהם, אתה מתחיל לראות ש... יש מקומות שיש אימפקט בין availability zones, בטח כל הקונטרול פליין הוא מורבב בין availability zones, ולפעמים הקונטרול פליין משפיע על המערכת שלך, כי בדיוק ירד נוד וצריך להיות אחד אחר, ובדיוק הקונטרול פליין לא זמין, אז יש לך בעיה. ושוב, כשאנחנו מסתכלים על זה, אז אוקיי, אני יכול לדעתי בשנתיים, שלוש האחרונות, קרה פעמיים שריג'ן של AWS נפל. היה פעם בווירג'יניה, היה לפני איזה שנתיים, והיה עוד לא מזמן באיפה זה היה, אוהיו, איפשהו. קורה לא יודע, פעם בשנה, פעם בשנתיים, וזה צריך להיות בדיוק הריג'ן שאתה עליו. אבל אנחנו לא מוכנים לסבול את זה, אנחנו לא מוכנים לקחת את הסיכון הזה. ולכן כל המערכת שלנו היא גם מולטי-ריג'ן. זאת אומרת, כל המערכת, כל לקוח, בגדול לקוח פרוס בריג'ן מסוים, אבל יש שכתוב, כאילו, העתקה מלאה של כל מה שהוא צריך כדי לרוץ, בריג'ן אחר, עם כל השירותים, בגדול אקטיב-אקטיב. הלקוח נמצא על ריג'ן אחד, אבל כל השירותים חיים וקיימים, וכל הדאטה נמצא בריג'ן הנוסף. יש תקלה, פחות או יותר בלחיצת כפתור, זה לא לחיצת כפתור, זה טיפה יותר מסובך, אבל בגדול, מעבירים את כל היכולות שלו לריג'ן חדש, הווידאוים עוברים, השיחות טלפון, הכל עובר, ובעצם זה שנפל ריג'ן של AWS, וזה לא תלוי בנו, וזה קורה פעם בשנה, זה הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר, אם זה יגרום לדאונטיים של שיחות ושל חירום, תקשורת כן. חירום, אז אנחנו לא, זה לא השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו. ושוב, אנחנו נחזור לנהל מחיר, יש לזה מחיר. כן. יש לזה מחיר בפיתוח. זה לא טריוויאלי לפתח את זה. זה לא טריוויאלי לבדוק את זה. זה קשה. זה משהו שאתה צריך להתאמן עליו, כאילו לעשות, זה סוג של פיילובר שאתה צריך לעשות עליו תרגול כל הזמן, לראות כן. שאתה באמת... עובד, כי אם זה מערכת שהיא לא כל הזמן עובדת, איך אתה יודע שהיא עובדת באמת.
אתה לא יכול לשמור עליה רק בתור איזשהו גיבוי.
בדיוק.
ולדעת שזה שם תמיד, אם הוא לא בעצם מבצע משהו.
בדיוק. וזה עולה כסף.
כן.
זה בסוף שרתים ודאטאבייסס, וזה עולה כסף כל הזמן, להחזיק את המערכת הזאת חיה. וזה חלק מההחלטה שלנו, כן. זה מה שצריך בשביל לתת שירות חירום.
עכשיו התחלנו עם הנושא הזה של עד כמה אפשר לסבול בגים, דברים שנופלים, ודיברנו על זה שבמה שאתם עושים, מה שאתם מציעים, זה דבר שהוא בלתי נסבל. זאת אומרת, יש היכולת שלכם להתמודד מול השאלה הזאת היא אחרת, מאשר כל או רוב המוצרים האחרים, ובכל זאת דברים נופלים, יש שגיאות ויש בעיות, כשזה קורה, מה ההתמודדות שלך? עם סיטואציה כזאת, גם ברמה של ה-high level, גם בפועל בתכלס, בשטח.
תראה, כשמשהו קורה בסופו של דבר, אני לא חושב שאנחנו מאוד שונים מהרבה ארגונים אחרים, יש לנו נוק, ש-24/7 מנטר את המערכות, יש לנו אלרטים, יש לנו אנשים on call, וכשזה קורה, אז אנחנו כולנו עולים על שיחה ופותרים את הבעיה. אני חושב שהתחושת... דחיפות והתחושת תקרא לזה לחץ חיובי, לחץ שלי, אני חושב בסוף אנחנו כולנו קצת אדרנלין ג'אנקיז בדברים האלה, נובע מהתקלה. כלומר, אם התקלה היא עכשיו רק ששיחות לא מוקלטות, הקלטה של השיחות לא עובדת, חמור, נטפל בזה מיד.
יש לבל עם התומר, צבעים לרמת התקלה.
בדיוק, אבל אתה יודע, זה רמה אחרת של תקלה, מאשר אם עכשיו שיחות לא עוברות.
כן.
ודרך אגב, יותר מפעם אחת, יותר מפעמיים קרה שזה לא היה שמותנו בכלל. אבל אנחנו עובדים מול ספקי תקשורת חיצוניים, אנחנו עובדים מול ספקים אחרים. עכשיו, אתה יודע, צריך להבין קודם כל אצלנו, אצלהם. לפעמים יש לנו כמה אנשים באמת מדהימים בצוות שיושבים ומסבירים ל-AT&T ולכל מיני כאלה על, אוקיי, איפה הבעיה שלכם, ולכת תבדוק את האינטרפייס הזה, בזה אצלכם, כי שם הבעיה אצלכם. אבל זה חלק מהאחריות שלנו, אנחנו לא נבוא נגיד, AT&T תפלו בזה, אנחנו לא רוצים לשמוע, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו אלה שבין מול הלקוח, ואנחנו אלה שבאנו לשם, כי המשימה שלנו היא לעזור להציל חיים, ואנחנו לוקחים את האחריות הזאת עלינו.
כן, זאת אומרת, זאת התנהלות שיש לכם איזשהו סוג של קנאות סביב הנושא הזה של תקלות.
לגמרי, לגמרי. הטיפול בתקלות, הטיפול עוד פעם, בשגיאות מאפס, מבאגים ומבעיות, כאילו אלרטים בפרודקשן וכולי, היא ברמה אחרת מכל מקום אחר שהייתי בו, והייתי כבר בלא מעט מקומות.
אז ככה לקראת סיום, הייתי רוצה שתיתן כמה מין טיפים, או איזה שהם אולי המלצות אפילו, למי שנכנס לאזורים האלה שבהם אתם נמצאים, מבחינת האופי הזה של משהו שלא יכול ליפול, אסור לו שיתנתק אפילו למיליונית שנייה מבחינתכם.
אז דבר ראשון, חשוב מאוד שבדרך כלל מי שמבין את האימפקט הזה הוא הבן אדם הטכנולוגי. לא תמיד האנשים של הביזנס או של הפרודקט שנמצאים איתך, מבינים את המשמעות של זה. כן, הם מבינים שזה חשוב, הם מבינים שזה קריטי. אבל לא בטוח שהם מבינים את מה זה אומר, מה זה, איך זה ישפיע על ה-velocity, איך זה ישפיע על המחירים, איך זה ישפיע על הסביבות, איך זה ישפיע על כמה צריך להשקיע בדברים האלה. חשוב מאוד לדעת לאן אתה נכנס, וכל דבר, אבל פה זה באמת, אם אנחנו מדברים לאנשים הטכניים, אז זה האחריות שלכם, לבוא ולהציף את זה כמה שיותר מוקדם, שנדע לאן אנחנו נכנסים, אוקיי? אז נבין לאן באנו. ברגע שכולנו מיושרים ומסכימים שזה המטרה, וזה היעד, וזה המחירים, מכאן והלאה אנחנו כבר נסתדר, אבל צריך להבין שזה זה. והדבר השני, אני חושב שהייתי אומר, זה להבין שזה מרתון. זה לא נגמר ביום הראשון, ולא בשנה הראשונה, וככל שהמערכת, ככל שאתה מצליח, והמערכת גדלה ומסתבכת, זה נעשה יותר קשה, וזה מרתון, זה לא נגמר אף פעם. וצריך פה מישהו שיהיה כמו הבולדוג הזה, שלא מוותר, דוגס בזה כל הזמן, ומיישר את הארגון כל הזמן.
שזה אתה במקרה שלכם.
זה אני, יש לי אנשים שעוזרים לי, יש לנו...
עוד בולדוגים.
יש עוד בולדוגים בארגון, כן. עושים עבודה מצוינת בזה, ואני מאוד 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 מודה להם. אבל זה בסוף מה שצריך לעשות. ואתה יודע מה, אם נגענו... זה לא יכול להיות בן אדם אחד. עוד פעם, כשקבוצה מספיק גדולה, כי כל אחד מאיתנו, בוודאי אני, לא תמיד 100%, קרא לזה בכושר, משהו תופסים אותך באיזה לחץ, באיזה, אתה פתאום אומר, אולי פה אפשר רגע לעגל פינה, כי באמת כבר מנג'זים לי מהפרודקט פה, ומהביזנס פה, ויושבים עליו, ויאללה, בוא זה. אז טוב לפעמים שיש עוד מישהו שאומר לך, רגע, לא, בוא נזכר מאיפה באנו ומה אנחנו עושים, ולמה אנחנו עושים את זה. אני חושב שזה יצא נכונה תמיד בכל דבר, אבל תמצא לך עוד מישהו שעוזר לך בזה, שיודע שהוא לא מסונכן איתך על אותו גל של עליות וירידות, ויודע לחפות עליך, כי כולנו אנשים וכולנו בני אדם, ואם אתה צריך את מישהו שיעזור לך, לזכור מה אתה רוצה באמת.
יפה, בעצם אתה מתאר פה שגם ההון האנושי, אתם, בני האדם שמפעילים, כותבים ואחראים על העסק הזה, גם אתם בסביבה הזאת צריכים להיות קצת דומים למערכת עצמה, באיזשהו סוג של רזיליאנס, כן? אם אתה לרגע לא בשיא הפוקוס, אז אתה חייב מישהו אחר שיהיה שם ועוד אחד ועוד אחד, זאת אומרת, איזה שהן יתירויות סביב הנושא הזה, גם ברמה האנושית אפילו.
אני מסכים לגמרי, אתה לגמרי צודק, אני לא יודע עד כמה אנחנו תמיד ערים לזה ומודעים לזה, אבל זה ממש ככה, זאת אומרת, וזה בכל הרמות, זה מי מכיר את הסרוויסס, ומי עושה את ה-QA, ומי מנהל את המערכת, ומי אחראי על הפריוריטיז, זה לגמרי נכון, כי בסוף, אמרת את זה מצוין, כמו המערכות שלנו, גם אנחנו, אין לנו 100% availability, ואנחנו לא 100% מהזמן מתפקדים ב-100% מהיכולת שלנו, ואנחנו חייבים את השותפים שלנו שם שיודעים לחפות על זה, כי לבד זה לא ילך.
תודה רבה נועם, זה היה מרתק.
תודה בוס.
Five Nines לא הולכים ברגל. כדי לפתח מוצר שאפשר לבטוח בו בעיניים עצומות, צריך להיות יסודיים מאוד. גישה של לזוז ולשבור דברים שמוכרת לנו כל כך מעולם הפיתוח היזמי, לא רלוונטית כשבונים משהו שאם הוא ישבר אפילו בקטנה, כל הערך שלו יתאפס. זהו עולם מקביל של פיתוח, עולם הפוך, אבל ככה מפתחים כשרוצים להציל חיים.
עד כאן עושים תוכנה, אני בועז לוי, מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה. שם תוכלו להאזין גם לשאר תוכניות הרשת. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לדור חנן שפיר, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, להדס דרוקר, מנהלת הדיגיטל, ולאפי בריק, מנהל המחירות. תודה ולהתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.